אם אנחנו נסכם את הדברים, מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק, ולא היה לו שכר מניקה, ולא היה לו שכר מניקה ליתן, ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אישה והניק את בנו. אמר רב יוסף, בואו ראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. אמר לאביי, יעד רבה, כמה גרוע אדם זה שמשתנו לו סדרי בראשית. אז הכיוון שאנחנו הלכנו, לפי הרב בעיניה, שגם לפי רב יוסף וגם לפי אביי, ברור שזה שצריך כביכול לגרום לקדוש ברוך הוא להתערב בסדרי המציאות שהוא קבע, זה קלקול גדול. אלא, ולכן באמת מצד האמת, גרוע אדם זה. גרוע אדם זה שהטריח את ריבונו של עולם לשנות סדרי בראשית. אבל, היות וההמון מתרשם מניסים, היות וההמון המציאות יוצאת הדופן, כלומר, הסטטיסטיקה שפתאום יוצאת מהסטטיסטיקה, המציאות ששוברת את השגרה, יוצא הדופן, אחד מאלף, שפתאום נהפך לאחד מאלף, הוא נהפך לאחד, זה מרשים את ההמון. ולכן, מה גדול אדם זה, לא בגלל שנעשה לו נס, מה גדול אדם זה שהוא כלי ציבורי, הוא שליח ציבור, להלהיב או לרומם את ההמון במדרגת ההמון. מה גדול אדם זה לא בזכות הנס, אלא מה גדול אדם זה שזכה להיות שליח ציבור להליב את ההמון שמצפה לניסים. אבל באמת מצד האמת, מה גרוע אדם זה? מה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשית? זה פחות או יותר מה שלמדנו פעם קודמת. ולכן כמו שאמרנו, העולם הזה הוא עולם הזריעה, הזרע טמון בקרקע, והעולם שאחרי העולם הזה הוא הנביטה. והעולם הזה הוא שם אלוקים, והעולם הבא הוא שם הוויה. ו-6,000 שנות היסטוריה שלנו, זה הצורך לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע. כך הקדוש ברוך הוא סידר, וברגע שאנחנו מנסים לגלות את הקדוש ברוך הוא מחוץ לטבע, אז כביכול אנחנו מקדימים את המאוחר, מקדימים את העולם הבא לעולם הזה, והקדוש ברוך הוא לא חפץ בזה, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא החליט ואין ברירה או משהו כזה. אז היום אנחנו רוצים קצת להרחיב את הדברים, אולי גם יותר להבין את הדברים. אז ברשותכם, כדאי להתחיל בדף הראשון, במקור 14. נתחיל בזה. זאת פסקה מפורסמת בין היה, הנה הברכות א', וחשוב כאן לצאת עם כמה עקרונות. הגמרא אומרת, גדול הנהנה מיגיע כפו, או מיגיע כפיו, או מיגיעו, יותר מירא שמיים. כלומר, יש צד של אדם שנהנה מיגיע כפיו, יותר מאשר צד שיש באדם ירא שמיים. איך יכול להיות? אנחנו בדרך כלל חייבים לחשוב שירא שמיים זה השיא. איזה צד יש באדם שסך הכל נהנה מיגיעו, יותר מאשר מירא שמיים. אומר כאן הרב, יסוד גדול מאוד. ההרגשה המעולה של נהנה מיגיע כפו, היא היותר שלמה וטובה של כל ההרגשות המוסריות שבאדם. מדוע? כי בהיות חקוקה בטבעו של אדם ההרגשה הטובה, שכיוון שהוא חופשי בפעולותיו, ויכול על ידי חריצותו להשתלם בעצמו, בכל ענייניו, בין בגוף ובין ברוח, אין מהראוי שישב בחיבוק ידיים ויחפוץ שאחרים יעשו עבורו. וגם על ההשגחה האלוקית ראוי שיקבע בנפשו שלא יהתה להיות סומך כי אם במה שאין ידו מגעת להשתדל בעצמו. וכאן המשפט המרכזי. כי כל מה שידו מגעת, זוהי השלמות שהשפיעה ההשגחה האלוקית ליתן לו כוח לעשות חיל, כדי שיהיה בידו טובו. נגיד את זה במילים שלנו. אנחנו באנו לעולם כדי שיהיה בידינו טובנו. העולם הזה, המשמעות של העולם הזה, אם נחזור רגע לרב חרל"פ, המשמעות של העולם הזה כעולם של זריעה, זה שאנחנו נחרוש ואנחנו נזרע ואנחנו נשקה ואנחנו נעשה. זה שהזרע בסוף ינבט, ובסוף במחאות יופיע נס, זה נכון, יכול להיות. אבל המציאות של העולם הזה, היא מציאות שיהיה בידינו טובנו. אם אין בידינו טובנו, הפסדנו את העולם הזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה לא כדי שייתן לנו מתנה משמיים, אלא כדי שאנחנו נעבוד. כל יסוד הבחירה החופשית של האדם, זה שיהיה בידו טובו. בין בענייני גוף, בין בענייני רוח. מסופרים סיפורים מופלאים על גדולי עולם, נספר סיפור אחד על הגרא, שהגרא היו באים לו מגידים כל לילה, ללמד אותו חידושי תורה. והגרא היה מסלק אותם. היה אומר להם, תלכו מפה. אני רוצה לקנות את הטוב הרוחני, התורני שלי, בכוחות עצמי. לא רוצה לקבל השגות בתורה, בלי שאני התאמצתי. כי המגמה של העולם הזה, היא החריצות. אני רוצה להסביר את זה בצורה יותר ברורה. המשך חוכמה אומר, הזכרנו פעם את ההערה הזאת, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את עולם הטבע, נאמר וירא אלוקים כי טוב. כשהקדוש ברוך הוא ברא את הדומם הצומח והחי, נאמר וירא אלוקים כי טוב. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, לא נאמר כלום. לא נאמר וירא אלוקים כי טוב. כשהקדוש ברוך הוא סיים מעשה בראשית, נאמר וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אומר המשך חוכמה יסוד גדול. למה בבריאת האדם לא נאמר וירא אלוקים כי טוב? אומר המשך חוכמה, כי מי יודע מי יהיה טוב? אולי יהיה טוב, אולי יהיה רע. אז איך אפשר להגיד וירא אלוקים כי טוב? רגע, אז למה בדומם צומח והחי נאמר וירא אלוקים כי טוב? כי הדומם הצומח והחי, מאז שהם נבראו, הם עושים בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מאותו רגע שבו הם נבראו, וירא אלוקים כי טוב, מאותו רגע, התוכן האלוקי, המהות, המטרה, התפקיד שהוטלה על אותה המציאות הדוממת, הצומחת או החיה, יוצאת אל הפועל. אבל יוצאת אל הפועל, בלי בחירה. בלי בחירה חופשית. והקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם, כדי להגיד על הדומם הצומח והחי, וירא אלוקים כי טוב. לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי ליצור מציאות של סימן שאלה. כלומר, כדי ליצור מציאות של בחירה חופשית, שהבחירה החופשית הזאת יש בה סכנה עצומה שאולי האדם יבחר ברע, אבל עצם הפוטנציאל לבחור בטוב, וכידוע ששת ימי המעשה הם כנגד 6,000 שנות היסטוריה, בסוף המהלך יתברר וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. כלומר, התפקיד של האדם לפי זה, זה להעלות את כל העולם למדרגה טוב מאוד. לא להשאיר את האדם את העולם במדרגה טוב. להעלות את העולם למדרגה טוב מאוד. עכשיו יוצא מכאן דבר חמור מאוד. אדם שמצפה לנס, אדם שמצפה שהקדוש ברוך הוא עשה את המלאכה, הקדוש ברוך הוא עשה את העבודה, הוא רוצה להשאיר את העולם במדרגת טוב. כי כמו שהקדוש ברוך הוא פעל בנס, הוא אמר ויהי, בבריאת הדומם הצומח והחי, אז עכשיו האדם, במקום שיהפוך את העולם וירומם אותו למדרגה טוב מאוד, הוא משאיר את העולם במדרגה טוב. הקדוש ברוך הוא ברא בנס את הדומם הצומח והחי, ועכשיו אתה מצפה שיברא בנס את האדם. אבל לא בשביל זה נברא העולם. לא בשביל זה נברא האדם. האדם נברא כדי לבחור. וכשיש אפשרות לבחור, אז יש אפשרות ליפול. אבל זאת המטרה. שנעלה את העולם למדרגה טוב מאוד, זה לא אומר שבדרך לא יהיה רע. והקדוש ברוך הוא לקח בחשבון. שבדרך יהיו נפילות. אבל הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, משתלם לו החשבון הזה. כי הוא רוצה שנבחר בטוב. אז אדם שמצפה לניסים, סליחה שאני אומר בצורה כל כך חריפה, אדם שמצפה לניסים ובונה את החיים שלו על הנס, ולא ניכנס עכשיו לסוגיות הקמיות והסגולות והגימטריות וכו', שכולם אמת. אבל אדם שבונה את החיים שלו על פי זה, את ההכרעות שלו וכו', לא נותן לשכל שלו להכריע, לא נותן למעשה שלו לפעול, אלא הכל בא ממקום כביכול שמישהו אחר יקבע לי, כמובן צריך להתייעץ עם תלמידי חכמים וכו', אבל כהכרעה אנחנו מדברים, אדם כזה לא מאפשר לקדוש ברוך הוא להופיע כפי שהוא רוצה להופיע באדם. אז נראה לאדם הזה שהוא מעלה את שם השם, שהוא מקדש את שם השם, אבל זה לא נכון. האדם הזה יוצר חלל בשם השם, הוא מחלל שם השם. הוא יוצא חלל. כי הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה טוב מאוד, ואתה השארת את העולם במדרגת טוב. אז הנס של בריאת הים, המים, היה בששת ימי הבריאה, והנס שנעשו לו שני דדי אישה וניק את בנו, נעשה 4,000 שנה אחרי בריאת העולם. אבל זאת הדבר. היא בדיוק אותה מציאות. מה השתנה? האדם לא גילה את מה שהוא אמור לגלות. אם אפשר עוד טיפה, בואו נחזור שוב רגע לפסקה הזאת. כי ביות חקוקה בטבעו של אדם ההרגשה הטובה, שכיוון שהוא חופשי בפעולותיו, שזה עניינו של האדם וזה עניינו של העולם, ויכול על ידי חריצותו והשתדלותו להשתלם בעצמו בכל ענייניו, אין מהראוי שישב בחיבוק ידיים ויחפוץ שאחרים יעשו עבורו. כי אז הוא מוריד את העולם למדרגת טוב, וגם על ההשגחה האלוקית לא יגיד מת השם הייתה זאת. וגם על ההשגחה האלוקית ראוי שיקבע בנפשו שלא יעתה להיות סומך, כי אם במה שאין ידו מגעת להשתדל בעצמו. אבל כי כל מה שידו מגעת, זוהי השלמות שהשפיעה ההשגחה האלוקית ליתן לו כוח לעשות חיל, כדי שיהיה בידו טובו. בואו רק נסכם את החלק הזה. הכוח המוסרי הזה, לכן אומר הרב שזאת ההרגשה סליחה, יותר טובה ושלמה של כל ההרגשות המוסריות שבאדם. הכוח המוסרי הזה יוביל את האדם אל רוממות מעלתו ואל רוממות העולם. כי ישתוקק גם כן להשתלם בתורה, בחוכמה ובמעשים טובים. אדם שמפרנס את עצמו וכוחות עצמו ולא ניזון מצדקה של אחרים, זה אדם שגם בממדים הרוחניים הוא לא מצפה לניסים. תסליחו לי שאני אומר. זה גם אדם שבמהלך הגאולה הוא לא מצפה לניסים. הוא לא בונה על הנס. לא רוצה להגיד שאפילו אסור לו לבנות על הנס. הוא יודע שהוא צריך להשתדל ולעשות מה שלאל ידו לעשות. והקדוש ברוך הוא יעשה את מה שהוא חפץ. הכוח המוסרי הזה יוביל את האדם אל רוממות מעלתו, כי ישתוקק גם כן להשתלם בתורה, בחוכמה ובמעשים טובים. הכל כדי להיות נהנה מיגיעו, ולא יצטרך להיות מהניזונים בצדקה. והר אלוקים כי טוב. ותדריכהו, אותה הנהגה של גדול הנהנה מיגיעו ברמה הכלכלית, שזה יוביל אותו גם לרמה הרוחנית, ותדריכהו למעלות רמות יותר מההרגשה של יראת שמיים המופשטת. שלפעמים יכול להיות מצב כזה שאדם כל כך ירא שמיים, שהוא שוכח את התפקיד שלו בתוך יראת שמיים. שאף תמריצהו לאחוז בעבודה, נכון, אבל לפעמים יוכל להסתפק כמה פעמים במיעוט השתדלות, ולצאת ידי חובותיו ברעיונות טובים וקדושים הממלאים לבבו. מספיק הרעיון. מספיק המילוי הליבי, נקרא לו ככה. אבל מה עם המעשה? לא, את המעשה אנחנו נשאיר לקדוש ברוך הוא לעשות. אבל לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיהיה בידינו טובנו. צריך להבין את זה. לכן צריך לדבר בתקיפות על העניין הזה. כשהקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו בטענה, ואומר לו חבל על דעבדים ולא משתכחים. אתה מצפה, אתה מכריח אותי להתגלות בממד הנס, כשאני בראתי אדם שיגלה אותי במדרגת הטבע. אתה כופה עליי, אם אפשר לומר, להנביט את הזרע לפני הזמן? לא אמרנו, יש מצבים שקדוש ברוך הוא רואה שאין ברירה. אבל זאת לא הדרך. זאת לא השיטה. זה לא הכיוון. גם בבית המדרש, הרבה פעמים אנחנו מצפים לקפיצות דרך ולדילוגים בתהליך, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה לימודית, גם מבחינה מוסרית. זה קלקול גדול, הקלקול הזה. אין קפיצות דרך ואין דילוגי מדרגות. יש סדר. העולם הזה הוא סדר של הדרגה. ובהדרגה צריכה להיות סבלנות. הסבלנות היא לא עצלנות, אבל הסבלנות יודעת שיש פה תהליך. ולכן אנחנו לא מחכים לניסים. אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לעשות. עכשיו אני חוזר למקום אחר. דיברנו בקשה אחר לגמרי. אנחנו נמצאים בפרשת בשלח. אני חושב שיש לי את זה פה אפילו. חז"ל כידוע בירושלמי אומרים שכשעם ישראל הגיע לים סוף, שהיה מלפנים והמצרים מאחור, אומר הירושלמי, תניה, ארבע כתות נעשו לאבותינו על הים. אנחנו, אם אפשר לומר, נמצאים היום בסיטואציה כזאת, שהיה מלפנים והמצרים מאחור. נו, מה קורה כשהיה מלפנים והמצרים מאחור, ואתה רואה שאין מוצא? אין מוצא. סוגרים מכל הכיוונים. מה עושים? אומר הירושלמי, באמת עם ישראל התחלק לארבע מפלגות. ארבע גישות. אחת אומרת, ניפול לים. נתרגם כבר את הדברים. אחת אומרת, חבל לזמן. יאוש. אין מה לעשות, חבל, אין מה להתאמץ, אין... נתאבד, ניפול לים. אחת אומרת, נחזור למצרים. אחת אומרת, רגע, לפחות נחזור למצרים. ונהיה אדם יהודי בביתך ואדם בצאתך. לפחות נוכל להשתלם בשכל האנושי, המוסר האנושי, נלמד חוכמה, נהיה אנשים מוסריים, נהיה אנשים נימוסיים. נתנהג ככל הגויים בית ישראל. לפחות נרוויח את זה, לפחות נהיה אנשי חוכמה, אנשי מוסר, אנשי דרך ארץ. כת שלישית אומרת, אחת אומרת, נעשה עם מלחמה. מה זה, איפה הכבוד הלאומי? קדימה, הסתער. להבדיל, בלי רמזים, כן? לא לפחד מהסוסים. לא לפחד מהפרשים של פרעה. סוס ורכבו רמה בים, להבדיל. להיכנס, להילחם. וכת רביעית אומרת, ואחת אומרת, נצבח כנגדן. אחד ההסברים במפרשים, נתפלל. כלומר, תמיד בא מישראל במצבים כאלה. האומה התחלקה לארבע כיוונים. כיוון אחד מיואש, כיוון שני אומר, טוב, לפחות נשמר את מה שאפשר, כיוון שלישי אומר, נקרא לזה ברמה הזאת, ציונות חילונית של פעם, נלחם, וכת רביעית אומרת, ניכנס לבית המדרש, נגיד תהילים. בדיוק היום. נו, מי צודק? שאלת השאלות, לא? מי צודק? אומר הירושלמי. כנראה לא לחינם זה בירושלמי. זו שאמרה ניפול הים, אמר להם משה, התייצבו וראו את ישועת השם. מה אתם דואגים? זו שאמרה נחזור למצרים, אמר להם, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם. זו שאמרה נעשה עמהם מלחמה, אמר להם, השם ילחם לכם. וזו שאמרה נצבח כנגדן, אמר להם, ואתם תחרישון. נו, אז מי צודק? אף אחד. רגע, אז מי צודק? כולם צודקים. חוץ מהמיואשים. כולם צודקים. צריך לעשות השתדלות רוחנית, וצריך לעשות השתדלות מעשית, וצריך לדעת שיש גם מה לקחת ממצרים. אסור לשכוח שהפשט של הביטוי יציאת מצרים, הוא יציאת מצרים. מצרים יצאו. יציאת מצרים. אז מי יצא ממצרים? מצרים. מצרים יצא ממצרים. המציאות המצרית יצאה מהמצריות שלה. כי עם ישראל לא יודע לקחת את התוכן הפנימי שיש בתוך המציאות המצרית הזאת. לא, היוש לא, חס ושלום. אמרתי שלושתם. היוש לא. היוש צריך לסלק אותו. אבל שלושתם באמת. עכשיו, מה היינו מצפים במקרה הזה? בואו רגע נהיה מעשיים שנייה. עם ישראל ימסוף מקדימה, המצרים מאחורה. מה היינו מצפים שיקרה? שיקרה נס, לא? שיהיה איזה נס. אבל כבר למדנו את הרב חרלאפ. שאפילו במדרגת הנס היה צריך לעשות איזושהי השתדלות טבעית. אפילו פה הקדוש ברוך הוא הביא רוח והמים נעו ממקום למקום ונחשון היה צריך לקפוץ למים וכו'. אפילו פה היה צריך איזושהי השתדלות. אבל הנה, תמיד אנחנו רואים, הקט שאמרה, בואו ניקח רגע את שתי הקטות המרכזיות, שתמיד הן הקטות המרכזיות. הייתה את הקט שאמרה, נשא בישיבה, נמשיך ללמוד תורה ונגיד תהילים. הייתה את הקט שאמרה, ניסה להמונה ונלחם. להבדיל כמובן. להבדיל, הכל בפרופורציות הנכונות. נו, מי צודק, נשארים בישיבה או הולכים להמונה? גם וגם. הולכים להמונה ולומדים שם תורה. אפשר גם וגם, זה לא בעיה. אז אם אנחנו לא מוכנים להיות גם וגם, אז אנחנו מגמגמים. כן, הרי לגמגם זה שאתה לא מבין שזה גם וגם. אתה נתקע בגם אחד. אתה מפצל את הגמי. זה דבר פה. אם אנחנו לא מבינים שבעולם הזה הקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע, שיהיה בידינו טובנו, ובידינו טובנו זה בין ברוח, בין בגוף, והעיקר זה ההשתדלות. והחריצות, ולא להפיל על הקדוש ברוך הוא תתיקים, אלא אנחנו צריכים לעשות ותהיה סייעת דשמיא, אם אנחנו לא מבינים את זה, אז לא הבנו את מגמת העולם. זאת מגמת העולם, וזה נראה הפוך על הפוך, זה נראה שדווקא האדם הרוחני יותר, הוא כביכול האדם שמתנתק מהמעשה, ואומר, השם הוא המלך. השם יפתור את הבעיות. ודווקא אדם שעושה מעשים הוא כביכול חסר אמונה. זה בדיוק ההפר. אם אנחנו רוצים לגלות שהשם הוא המלך, צריך לעשות במציאות. צריך לפעול במציאות עם כל המורכבות של המציאות. אני באמת לא רוצה להתפזר, למרות של הלשון שלי להתפזר לשום מקום. אבל תכף נראה. השאלה כמה כוח יש היום. יש כוח. טוב, בבקשה. כן. לא הבנתי עוד פעם.
אם החומר, הגוף, בא הרי מהחומר, לאדמה שנאמר עליה כתוב, הגרסה רק טוב, אז גם הגוף אמור לעשות רק טוב, הנשמה היא גם עושה רק טוב, כי חלק לא קם ממעלה, זה כל בת פערה.
כי מה שייך אדמה בנשמה?
אבל שניהם טובים.
בואו ניתן דוגמה פשוטה. לאכול ארוחת בוקר זה חשוב, ארוחת ערב זה חשוב. אתה מכיר אדם שיש לו צורת אדם שיסתפק בלאכול ארוחת בוקר? במה ממשת את האנושיות שלך, את האדמיות שלך, אחרי שארוחת בוקר? זה טוב לאכול ארוחת בוקר, לא? וזה מסתיים עם החיים? וזה זה מסתכם? אלה כל הכישרונות שיש באדם, אלה כל הכוחות?
לא,
זה כולל את כל היכולות שלו.
אבל איפה
הרע? הרע זה זה שאתה לא מספיק טוב. הרע זה זה שהאדם מסתפק ברמה נמוכה ביחס למה שהוא מסוגל. זה רע. אדם שמסתפק בחיה שבו, או ישראל שמסתפק באדם שבו, זה רע? זה נקרא נחש, עסקנו בזה כבר. הוא נחש, הוא יצרה, הוא שטן ומלך המוות. כלומר, כשאנחנו לא מסוגלים לגלות את הערך היותר פנימי, אנחנו חסרים. אני כן רוצה להתפזר ברשותכם, היות אנחנו בפרשה בשלח, אני מרגיש צורך ממש לדבר על העניין הזה. כי פרשותכם גם לקרוא את כל המאורעות, ואנחנו נתחבר עוד מעט לסוגיה שלנו, וזה קשור הכל אותו דבר. כשהקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו, ואומר לו, תגאל בבקשה את עם ישראל. אז משה רבנו אומר, פרק ד' פסוק א', ויען משה ויאמר, ואין לו יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי אמרו לו נראה אליך השם. פלא, איך יכול להיות שלא ישמעו לגאולה? אדם שנמצא במצוקה, מספרים לו שבאים לחלץ אותו. הדבר הראשון הוא רוצה לצאת מהצרה, מהמצוקה. אחר כך, בסוף פרק ד' נאמר, אהרון עושה מה שעושה, וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר השם. איך גם עוד מעניין דווקא אהרון ולא משה, סוגיה בפני עצמה. ואז נאמר, ויאמן העם, וישמעו כי פקד השם את בני ישראל. אז אם כן לא יאמינו, הנה יאמינו. הכל בסדר. סיימנו את המלאכה. נו, ומה מופיע זמן בפרשה שלנו? אחרי שעם ישראל רואה את המצרים טובים בים, אז נאמר, ויראו ישראל את היד הגדולה אשר עשה, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו באשר ומשה עבדו. רגע, כבר האמנו, לא? ויאמינו באשר, האמנו כבר. והשלב האחרון זה הדבר התמוע ביותר, לפני מעמד הר סיני, ממש כמה פסוקים לפני מתן תורה. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זה מה שמשה רבנו צריך לשמוע לפני מעמד הר סיני? שגם בו יאמינו לעולם? אומר הנציב, יש גם כיוונים אחרים, אבל ככה מסביר הנציב. מה זה ויען משה ויומר ואין לו יאמינו לי ולא ישמעו בקולי? מה זה משה? אומר הנציב, לא כתרג חס ושלום עליהם כי מעטי אמנה הם בגאולה. שרי אותה הם המבקשים וצעקו אל השם. אז מה הבעיה? אלא לא יאמינו כי נראה השם אל משה בייחוד. לא, זה שמאמינים בגאולה כן. אבל זה שהתוכניות של הגאולה פתאום מסתובבות ומסתבכות ומתערפלות ומתערבבות, וזה לא לפי התוכניות, זאת הסכנה. לא יאמינו כי נראה השם אל משה בייחוד. למה לא? שלא היו יודעים את משה לגדול בתורה המסורה להם מן האבות, ולא בחסידות.
משה לא היה רבי במצרים. שהרבי קטנותו גדל בפלטון של מלך ועוסק בחוכמות. קודם כל גדל בבית פרעה. אחר כך ומיד שבא לראות בצרתך וראה סיבה שברח מעיקר קדושת ישראל למדיין. אז כל ההיסטוריה האישית של משה לא הייתה בבית המדרש, הוא לא היה הצדיק של הדור. זה לא מתאים לפי התוכניות, הוא מצא דעת בני אדם. היה ראוי שיהיה נגלה הקדוש ברוך הוא לאהרון שהיה נביא עד כה במצרים. אז אומר הנציב, אז מה הבעיה? משה רבנו אומר, ויען משה ויאמר, ואין לו יאמינו לי ולא ישמעו בקולי.
למה?
כי אמרו לו, נראה אליך השם. אליך? אתה הדרך לגאולה? זה לא לפי התוכניות, זה לא מסתדר עם המציאות. אנחנו מצפים שיהיה משהו אחר. יוצא לפי זה שמשה רבנו זה לא האדם. לפי העניין, לפי ההקשר הזה, ההבנה הזאת, כל פעם בהקשר הזה, שכתוב משה בתורה, זה לא משה האדם. זה לא פרסון. משה זה בחינת משה. משה זה אותו האדם, אם אפשר לומר להבדיל, כן, שלא תהיה כאן תקלה. זה אותו האדם שכביכול לפי חלק מהפרשים, השם שלו הוא שם מצרי. משה במצרית זה בן. בתרגום. אז מה, דרך השם המצרי הזה, דרך ההופעה הזאת, דרך הקלקולים האלה, דרך כל העיוותים האלה, דרך כל זה יופיע, תופיע גאולה? ואז באמת, בשלב הזה עדיין לא מאמינים שמשה הוא הדרך, שמשה הוא האמצעי. בסוף הפרק הזה נאמר, ויאמן העם, לא כתוב שהאמינו במשה. ויאמן העם וישמעו כי פקד השם את בני ישראל. למה? כי אהרון באמת בא לדבר איתם. וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר השם אל משה. והיה סרטות לעיני עם. איפה משה רבנו? נעלם. ויאמן העם. וישמעו כי פקד השם אל בני ישראל וכי ראה את יונם ויגדו וישתחוו. ואז מה קרה בקריאת ים סוף ולא ניכנס מדוע? סוגיה ארוכה. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. ויראו העם את השם. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו של השם. זה החידוש. החידוש פה זה לא שהאמינו בהשם. זה כבר האמינו בפרק ד'. החידוש שהאמינו שמשה הוא עבדו. אומר כאן הנשיא דברים קשים מאוד. שעד כה היה מקום עדיין לחשוב אולי כוח משה בכישוף. או בידיעת שמות הקודש גדול כל כך לעשות כל המכות וגם קריאת ים סוף. אבל אתה, כשקרה מה שקרה, ולא נכנס כרגע מה קרה בקריאת ים סוף, לא, מה הנקודה ששינתה את המחשבה? אבל אתה, כשראו הגמול לכל אחד בהשגחה כפי מעשיו, מי שרוצה בנציב כדי לראות במקום, האמינו כי אח יד השם הוא, ומשה הוא עבדו, ולא עושה מדעתו חס ושלום. ועכשיו הדבר החשוב יותר, לפני שאנחנו מקבלים תורה, אז זה מאוד יפה לקבל תורה סטרילית, זה מאוד יפה לקבל רעיונות, זה מאוד יפה להיות שייך לעולם הנס. היה עובד ויהיה הכל בסדר, אבל לפני שאנחנו מקבלים תורה, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באהבה וענה, בעבור ישמע העם בדברי עמך. וגם בך יאמינו לעולם. לפני שמקבלים תורה סטרילית, מוחלטת, ברורה, מובנת, תהליכים ברורים, הכל ברור, הכל מסתדר עם התוכניות שלנו. לפני כל זה, צריך לדעת, שהתורה שהולכת להופיע בסיני, בהר סיני זה מאוד יפה לומר לנוכי השם לוקח. אבל הנוכי השם לוקח אחר כך יתעטף דרך התחפושת במחאות הזאת שנקראת משה. ומשה, מי לנו כמשה רבנו? זה יתעטף לנו בבחינה הזאת שגם בך יאמינו לעולם. זאת הנהגת הטבע, לא הנהגת הנס. זה מאוד מסובך להאמין במשה עבדו. אבל זה בדיוק הנקודה, בשביל זה באנו לעולם. באנו לעולם כדי לומר ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ואז ישיר משה ובני ישראל. כולם שרים ביחד. אין הבדל בין בני ישראל לבין משה. המציאות אחת. זה קשה מאוד. להיות משה, זה מאוד קל להיות אהרון. גם בימים שאנחנו נמצאים בהם. זה לא אומר שלא תצא כאן טעות. זה לא אומר שאין דברים קשים שקרו, ואיתם בהם צריכים להיאבק בדרכים הנכונות. ודאי ש... אבל המהלך האלוקי, אם אנחנו מסתכלים אגב במהלך האלוקי, המהלך האלוקי הוא לא מהלך של שם הוויה, הוא מהלך של שם אלוקי. המהלך האלוקי הוא לא נס. המהלך האלוקי הוא טבע, והמהלך האלוקי הוא עומק הטבע, והוא חושך הטבע. אבל אנחנו מסוגלים להיות שותפים למהלך הזה, והאמינו בהשם משה עבדו, וגם בך האמינו לעולם. מדובר על משה רבנו, לא לשכוח, אבל ביחס לאהרון, לפחות לפי הכיוון הזה. אז האדם בא לעולם בשביל מה? בשביל מה אתה ברוך הוא ברא את העולם? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להגיע להכרה שאנחנו מגיעים אליה בשבת הקרובה. ואמינו בהשם ובמשה עבדו. בשביל זה הגענו לעולם. ולא לחפש את השם. אמרנו יותר מפעם אחת. כשאדם שעוסק בתורה לשמה, אומרת המשנה עליו במסכת אבות, שהוא זוכה להרבה דברים. זוכה לדברים הרבה. שניים מהדברים שהוא זוכה, אוהב את המקום, אוהב את הבריות. מה זה הביטוי הזה? אוהב את המקום. מי זה המקום הזה? מה זה מקום? אחד ההסברים. יש הרבה אנשים שהם אוהבים את השם. זה מאוד נוח לעמוד מתחת להר סיני ולקבל תורה ולהגיד, אני אוכל שם לוקחה, חוץ לכם מצאי, ולהגיד אמן. זה פשוט מאוד. אבל כל השאלה מה קורה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה שעטופה באופן כזה שאנחנו לא רואים שהקדוש ברוך הוא מדבר. זאת השאלה. יש אנשים שאוהבים את השם. השאלה אם אנחנו אוהבים את המקום, אם אנחנו אוהבים את הגילוי שהשם מתגלה בו. את המקום, את הממד של הטבע, של הזמן, של החומר, של הארץ, של, של, וגם בכלל אמינו לעולם. זאת השאלה המרכזית. מי שאוהב את המקום, ממילא הוא אוהב את הבריאות. ממילא הוא אוהב את הבריאה, כי הוא יודע שהבורא מתגלה בבריאות, גם כשהבריאות מתנהגות הפוך. זה לא אומר שאין מצבים שצריך לצאת בתקיפות ובחריפות נגד בריאות, ונגד קלקולים של בריאות. ברור. לא אמרנו שאלה. אבל בבסיס, בנקודת המוצא, נקודת הבסיס, היא אוהבת המקום. אוהבת, אם אני לא אוהב את המקום, אני אוהב רק את השם. אז מה הפלא שאני לא אוהב את הבריאות? כל פעם שהבריאות לא יגלו את הבורא, יש לי סיבה לא רק לא לאהוב, גם לסנוא. לא רק לסנוא, גם לסנוא מאוד. זה סיבה, לא אמרנו שאין לזה מקום מבחינה מסוימת וצריך לדון בסוגיה, וזה כרגע לא הזמן. אבל, אוהב את המקום, אוהב את הבריאות. אנחנו לא יכולים להסתפק ברמה שלא אוהב את השם. מי שאוהב את המקום, אוהב את הבריאות. וזה ויאמינו בהשם משה עבדו. וזאת הנהגת הטבע. צריך להגיע לעניין הזה מכל הכיוונים. כי אם אנחנו לא מבינים את זה, תסלחו לי, אז אנחנו לא הבנו כלום, לא הבנו בשביל מה העולם הזה נברא. העולם הזה נברא כדי לגלות את השם בטבע. אני חוזר שוב למשפט המרכזי של הרב. כי כל מה שידו מגעת, זוהי השלמות שהשפיעה השגחה האלוקית, ייתן לו כוח לעשות חי. כדי שיהיה בידו טובו. בידינו טובנו, בשביל זה באנו לעולם. אם ידענו לכאן ויש עוד כוח, אז אולי כדאי רק לפחות טיפה ככה לגעת. בדף השני במקור 15. באמת שתכננתי להתחיל שם, אבל הנה ידענו בשביל. מה הרקע לסוגיה הזאת? הרקע לסוגיה הזאת זה הפסוק שמופיע בספר ישעיהו. זכור נא את אשר, ככה אומר חזקיהו המלך, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם, והטוב בעיניך עשיתי. מהי הטוב בעיניך עשיתי? אמר רב יהודה אמר רב ששמח גאולה לתפילה. ולענייננו, רבי לוי אמר שגנז ספר רפואות. מה זה ספר רפואות? נגיד זה בשפה של היום. בימי חזקיהו היה ספר שבו לכל מחלה היה כתוב מה התרופה. פטנט. ספר סגולות, אבל סגולות מה שנקרא אלמת, עם קבלות, בדיוק. מה שנקרא בגמרא קמיה של מומחה. קמיה שהוחזק כקמיה של מומחה. פועל. עובד. אז חזקיהו המלך, ואז שהגמרא אומר, תנו רבנן, שישה דברים עשה חזקיהו המלך, על ג' הודו לו ועל ג' לא הודו לו. על ג' הודו לו, גנז ספר רפואות והודו לו. הודו לו, אז הסכימו איתו חכמים. למה גנז ספר רפואות? אומר כאן רש"י במקום, כדי שיבקשו רחמים. ברגע שיש ספר פטנטים של רפואות, אז אין מקום לתפילה. אין מקום להשתדלות רוחנית.
גם תפילה זה סוג של השתדלות. השתדלות רוחנית. וגם יש ספר של פטנטים, של תרופה לכל מחלה, אז מה יש צורך להתפלל? שחזקיהו ראה שיש קלקול גדול, שמחפשים את הנס, את ספר הרפואות, ולא פועלים בטבע, וגם תפילה זה ברמת הטבע, ברמת ההשתדלות, לא, באופן יחסי לספר רפואות, ברגע שהוא ראה את הקלקול הגדול הזה, גנה ספר רפואות. כי העולם הזה לא נברא בשביל ספר רפואות, העולם הזה נברא שיבקשו רחמים, וילכו לרופא. ובקשת הרחמים היא תהיה דרך זה שולחים לרופא ואומרים תהילים. אומר כאן הרב, במקור 15, דרכי הביטחון הם השלמות האנושית. אמנם הם נחלקים הביטחון הפשוט, אם השעה צריכה לכך שיעשה נס, או מצד האדם המעלה שראוי לכך. אבל הביטחון התמידי הוא להיות בוטח בהשם שיעזרהו בהשתדלותו. שוב, דרכי הביטחון הם שלמות האנושית. איך אנחנו מגיעים אל האנושות? איך אנחנו משלימים את האנושות? האנושות משלימה את עצמה. אמנם הם נחלקים. הביטחון הפשוט, מצד אחד, יש ביטחון שהוא פשוט יחסית. אם השעה צריכה לכך שיעשה נס, אם זה זמן, זה מבחינת התביעה האלוקית, או מצד אדם המעלה שראוי לכך, בין כפרט, בין כנציג ציבור, לא משנה כרגע. אבל הביטחון התמידי, כלומר, השקפת העולם הבסיסית, היא לא לצפות לניסים, הוא להיות בוטח בהשם שיעזרהו בהשתדלותו. עכשיו שימו לב, אנחנו ממש מגיעים לתקופה שלנו. והנה אצל ענייני הכלל, מצינו סתירות. כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של עם ישראל במהלך הדורות, מצאנו תקופות שהיו ניסים גדולים, מצאנו תקופות שלא היה שום נס, הכל חשוך, הכל בדרך הטבע. נו, אז מה עדיף? עדיף אצל הציבור מלחמת יריחו, שיקול הנס, או עדיף אצל הציבור מלחמת ההי, שיקול הטבע. מה עדיף? מלחמה הראשונה בכניסה לארץ ישראל כול הנס. מלחמה השנייה כול הטבע. ובמסגרת הטבע יש כישלונות. מלחמת ההי. והנה אצל ענייני הכלל מצינו סתירות. לפעמים ההשתדלות משובחת ומחויבת, ולפעמים תחשב חיסרון. למשל, מצינו במלחמת ההי, הייתה כולה מלאה השתדלות על פי השם. ולעומת זאת במלחמת גדעון, נאמר לו רב העם פן התפאר לה ישראל לאמור ידי הושיע לי. והוא צריך למעד בהשתדלות טבעית עד שבסוף לקחו סך הכל 300 לוחמים. נו, במה זה תלוי? תראו מה הרב אומר. והדברים ניכרים שתלוי במצב המוסרי של העם. שתכלית כל סיבוב ההנהגה כולה היא להביא את אור דעת השם במילואה לעולם. למען יימשכו מזה כל הטובות הזמניות והנצחיות הנמשכות מידיעת השם למיטתה. ההנהגה האלוקית, היא רוצה להביא את העולם אל השלמות האלוקית, אל דעת השם, אל השייכות אל השם. וההנהגה האלוקית היא מסובבת את הדברים, שהדברים תלויים במצב המוסרי, במצב הערכי של הדור, של העם. והנה, כשהאדם או העם בכללו עומד במצב מוסרי גבוה, נגיד זה במילים שלנו, כשיש לו אמונה, כשיש לו יראת שמיים, כשהוא מאמין בהשם באמת, אז הלא מההנהגה הטבעית שהולכת אחוזה עם סדרי החיים האנושיים, יכיר ביותר יד השם. ככל שאדם במעלה יותר גבוהה, הוא לא רואה שום סתירה בין הופעת השם לבין הסדרים האנושיים. אדרבה, ככל שהקדוש ברוך הוא האינסוף מופיע בתוך הסדר החוקי שהוא קבע, אז ככה הקדוש ברוך הוא מופיע יותר, זה יותר אוהב את המקום. הוא יותר מאמין במשה, שהוא עבדו. כדברי הר"ן בדרשותיו על הפסוק, ואמרת בלבבך כוחי ועוצמתי עשה לי את החיל הזה. שלפי הר"ן, כדאי לראות שם את הר"ן בפנים, הר"ן אומר שאדם מצווה לומר כוחי ועוצמתי עשה לי את החיל הזה. ואמרת, זה ציווי, כוחי ועוצמתי עשה לי את החיל הזה. אבל, תזכור וזכרת, כי השם, וזכרת את השם לוקחה, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיים. שהתבונן האדם כי החיים הטבעיים וכל מסיבותיהם, כל הסיבובים שלהם, הכל ערוכי מאת השם יתברך לתכלית הנשגבה של השלמות האנושית. הנה יותר יכיר את קונו כשמספיק לו צרכיו בדרכים טבעיים. איזה יופי, הקדוש ברוך הוא מתגלה גם בתוך הטבע. הטבע לא חוצץ בפני האינסוף. במדרגה עליונה מאוד. שצריך על זה השתדלות רבה מצידו בחוכמה ובדעת ובכוח גופני ונפשי. והנה יד השם איתו, תראו מה אומר הרב, זה ממש הלכה למעשה, והנה יד השם איתו על כל פרט מפרטי תנועותיו וימינו תסדהו. כשאדם פועל, והוא רואה את הקדוש ברוך הוא פועל דרכו, בפעולות שלו, יש יותר גדול מזה, יש יותר אמונה מזה, יש יותר גדלות רוחנית מזה, שאדם רואה בתוך כל הפעולות שהוא עושה, הוא רואה אצבע אלוקים. אין יותר אלוקים מזה. הלא יתקרב יותר בזה לציור השלימות, מילו יעשה לו נס פעם אחת, להמציא לו מחסרו. כי כאן זה בכל פעולה, זה בכל נקודה, זה בכל עניין. ויש אמונה לראות שהקדוש ברוך הוא נותן כוח. על כן אמר, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי. ובצייך בהבנה אמיתית כמה כוח וכמה עוצם יד צריך עוד כדי לבוא לידי חיל זה, ולכל תנועה קלה עזרת השם דרושה, אז על ידי זה מה שאמר, וזכרת השם לוקח, כי הוא נותן לך לעשות כוח, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. זה איך שאנחנו במצב טוב, במצב מעולה. אבל, אמנם בנפול העם ממעלתו, ונשקע באבלי החומר, ואת פועל השם לא יביט. אז אנשים לא יכולים לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת כי השם לוקח נותן לך כוח לעשות חיל. אז נתקעים בחצי הראשון של הפסוק ברשע, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. כי אנשים תקועים בחומר, יש להם ממד מצומצם, הם לא מחברים את העולמות, הם לא מחברים את הנס עם הטבע, הם תקועים בטבע. הם לא רואים את הנס בתוך הטבע, הם רואים רק את הטבע. ואז, אז בהרבותו השתדלות, לא יכיר כלל יד השם, עד רבה, ככל שיהיה הרבה יותר השתדלות, יותר יכפור בהשם. ויאמר, ויאמר כי ידי הושיע לי, ולא יבוא בהנהגה טבעית אל שלמותו. נו, עכשיו מה עושים במצב כזה? על כן היו הניסים מחויבים ומוכרחים בתחילת הכרת דעת השם בישראל. ילד קטן דורש ניסים. ילד גדול רוצה טבע. נגיד זה במילים אחרות. ילד קטן צריך עזרה של ההורים. ילד גדול יודע להסתדר לבד. עד רבה, ככל שהוא צריך יותר עזרה של ההורים, הוא מרגיש יותר מזולזל. אין ספק שאחד הביטויים, כן, שכל אחד מאיתנו כנער זוכר, או כנערה, שמאוד הרגיזו אותנו. זה כל מיני הערות של ההורים, אולי תיקח סוודר, יהיה יקר בחוץ. ואז הוא חוזר, איך היקר? אמרתי לך. למה זה כל כך מעצבן? כי הנער הצעיר מרגיש שכבר יש לו דעה, ויש לו עמדה משלו, והוא יודע אם צריך לקחת סוודר או לא, וגם אם הוא טעה בהחלטה שלו, הוא מוכן לשלם את המחיר. אבל העיקר שלא יגידו לו מה לעשות. ככל שאדם מתבגר ויש לו יותר עצמיות, הוא פחות זקוק לתמיכה מבחוץ. הוא יותר פועל מצד עצמו. ולכן עם ישראל בתחילת ההיסטוריה היה בחינת נער. הרב אמנם לא אומר את זה, אבל זה מה שיוצא מפה. המלחמה הראשונה בכיבוש הארץ הייתה מלחמת יריחו. וזה לא מקרה. כי מלחמת יריחו, הפעם הראשונה אחרי שיצאנו ממצרים, וסוף סוף נכנסים לארץ, ונלחמים מלחמה קשה לכיבוש הארץ, עכשיו זה על אמת. זה לא רק בדרך, זה עכשיו זה על אמת, כיבוש הארץ. פה צריך נס. תוקעים בשופר, נופל את החומה. פה גם צריך נס לכיוון אחר, כדי שכשנפעל בדרך הטבע, לא נחשב שכוכי ועוצים ידי. אבל היינו יחסית נערים. כשאנחנו נערים צריכים ניסים. אבל מלחמה אחת מספיקה. מספיקה מלחמה אחת כדי לזרוק את השופרות ולצאת לקרב. לצאת למערב. רק נקרא, אנחנו באמצע הדרך. אהבת הנער והילד היא הנהגה כזאת של הגדול, אינה בכלל הנהגת אהבה. למשל, אהבת הנער תהיה כשייתן אביו מחסורו משלו, ושל הילד הקטן תהיה כשייתן גם כן לתוך פיו. תינוק קטן עושים לו עם הכפית, מטוס. אתם מכירים את המטוס, כן? מטוס, כיף לתינוק להיות מטוס. שלב ב', לא מטוס, אבל מארגנים לו את הארוחה, ויוצרים לו סדר לוח זמני, ו... איך? שים פרצוף. שלב ג' זה שהילד מקבל דמי כיס, הוא מקבל דמי כיס מההורים. אין לו בעיה לקבל דמי כיס. זה בסדר. אבל כשהוא כבר גדל, ושל הגדול תהיה, תראו, זה ביטוי, בדיוק אותו ביטוי שקראנו מקודם בעיניה. ושל הגדול תהיה האהבה כשימציא לו מעמד שיוכל ליהנות מיגיע כפו וחריצותו. על כן, משובחים מאוד עם הניסים, הם הניסים בזמן ילדות האומה. בזמן הילדות מחויבת הופעת הנס. והביאו את התכלית של דעת השם וקרבתו. מה שלא הייתה הנהגה טבעית יכולה להביא בשום אופן, כי הנהגה טבעית הייתה מפילה אותנו, למטה. כי היינו תקועים בטבע. אבל ביות העם נעלה בהכרתו, ככל שהעם הולך ומשתכלל, אז טוב מאוד שיתרגל בהנהגה, שתביא אותו להחליף כוח, ולעסוק בשלמות וחריצות, בהרמת קרנו בכל הפרטים החומריים והמוסריים, מפני שיוכל כבר לשאוב דעת את השם ממקור הטבע התמידי. סום הרומן, אחי אמורים וראו מברא אלה. על כן במלחמת האי שכבר היו ישראל מלומדים בניסים, ודעת השם הייתה קרובה ללבבן, היה דבר טוב ושלמות במה שעסקו הם עצמם בהצלחתם. כי בוודאי שלמות גדולה היא לאדם ביותו עסוק לבדו בהצלחתו. כדברי הגאון רב סעדיה גאון ז"ל, הגאון רב סעדיה ז"ל, שאם הייתה שלמות להשיג שלמות ולא השתדלות, הייתה הנהגת השם יתברך ליתן גם כן שלמות הנפש ולא השתדלות של תורה ומעשים טובים. עולם הבא בלי עולם הזה. אמנם בימי גדעון, שירד העם פלאים במצבו, וכמובן גדעון אחרי האי, הייתה ההנהגה הטבעית לישועתו, לא הייתה ההנהגה הטבעית לישועתו מביאה למטרה. על כן היה צריך למעט בהשתדלות טבעית. נו, באיזה מצב אנחנו נמצאים היום? כאן הרב ממשיך. אולי נקרא רק את החלק האחרון, אני אפילו לא זוכר אם זה מצולם פה בדף. כן. בעמודה השמאלית, בחלק האחרון שמודגש, וכן הגאולה העתידה. וכן הגאולה העתידה. אפשר היא שתהיה התחלתה בניסים ונפלאות. כי אימץ יצאתך מארץ מצרים. או שתהיה התחלה טבעית כדאמור חז"ל בכמה מקומות. שזה ההבדל העקרוני בין גאולה ראשונה לגאולה האחרונה. שתהיה הצלחתן של ישראל קימה קימה. ולפי דברנו, הדבר תלוי במצבן של ישראל הרוחני. אם אנחנו במצב טוב, מצב מתוקן, כי ביותנו דבקים ביראת השם, בשמירת המצוות ותלמוד תורה, שמזה יתיישרו המידות ונועם האמונה ודעת השם ימלא את הלב, אז הפוך מה שהיינו חושבים, שאם זה ככה אז כדאי שנגלה את כל זה בבית המדרש. הפוך. עכשיו אפשר לצאת מבית המדרש ולגלות את זה, לגלות שמה שאמר דוד המלך, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ובקר בהיכלו, זה בא לידי ביטוי בפסוק הבא שהוא אומר, ארדוף אויבי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. הרדיפה וההשגה והכיליון של האויבים, זה נקרא שבתי בבית השם. זה ביטוי של שבתי בבית השם. זה כשאנחנו במצב מתוקן. אז ישלמות גדולה תחשב אם נהיה אנחנו עוסקים במצווה הזו של הרמת קרן ישראל. ובוודאי תפארת גדולה והדר לאומי אולנו ביותנו אנחנו עסוקים בבניין בית ישראל. מצד שלמותנו הלאומית שנמשכת מזה ושלמות העולם כולו. בכל הרמות הלאומיות, בכל הבחינות. אמנם אם מצב ישראל הוא בשפל, ביותם רחוקים מתורה ומדעת השם, אין התכלית נמצאת על ידי גאולה טבעית כלל. וצריך הטוב המעוטד לבוא בהתחלתו גם כן על ידי גאולה ניסית. ודברים טבעיים לא יצליחו במצב כזה. פן יגרמו הריסה יתרה במצב המוסרי שהוא התכלית. נו, אז איפה אנחנו היום? איפה היום? מורכב, מורכב, מורכב. באופן עקרוני הגאולה שלנו היא גאולת הטבע. אנחנו לא אמרנו שאנחנו לא צריכים את הנס, אבל אנחנו לא רוצים נס. לא מצפים לניסים. הקדוש ברוך הוא יפעל את הנס כשצריך. אבל אני חושב שכאן אנחנו רואים את המכלול של הדברים. העולם הזה הוא בידינו טובנו. העולם הזה הוא ההשתדלות. העולם הזה הוא הזרע לפני הנביטה. העולם הזה הוא ואמרת כוחי ויוצא מדי עשה לי את החיל הזה וזכרת. כי הקדוש ברוך הוא, השם לוקח ונותן לך כוח לעשות חיל. זה הבחינה של העולם הזה. ברגע שאנחנו מחפשים כל מיני פתרונות קסם, מחפשים לא את משה עבדו, אלא מחפשים את אהרון הכהן, אז יש לנו בעיה. זה נכון שחז"ל אמרו הווה מתלמידיו של אהרון. אבל לא לגבי ההקשר שאמרנו כרגע. לגבי ההקשר שאמרנו כרגע, זה נכון יהיה לומר, הווה מתלמידיו של משה. הווה מתלמידיו של משה, שגם בך יאמינו לעולם. אנחנו נמצאים בתקופה, בימים לא קלים בכלל. דיברנו על זה בהזדמנויות, כבר כמה הזדמנויות. ואין ספק שעם כל מה שדיברנו, שצריך להתמודד עם כל הקלקולים, אין ספק שברמה ההכרתית, ברמה הרוחנית, ברמה של המבט היותר גבוה, היותר פנימי, אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מנהל פה את המערכה, וגם זה סוג מסוים, הכל יחסי כמובן, לא נוריד את משה רבנו ממדרגתו חס ושלום, אבל זה גם סוג של ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שכנראה צריכה להתברר לנו יותר ההכרה של ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. לא רק ויאמינו בהשם. איך אמרה היום אחת הבנות? אצל הבנות, בשיעור אצל הבנות. שבאחת הגבעות, באחד היישובים, הם החליטו שהדרך שלהם להתמודד עם כל המציאות, זה לעשות תורנויות של התבודדויות, ולהתפלל אל השם שיושיע אותם. מדרגה. אנחנו לא מזלזלים בזה. חס ושלום. אבל צריך מאוד להיזהר, שלא נגיד, השם הוא המלך, ואם השם הוא המלך, אז מלכותו שאמורה להתגלות דרכנו, לא מעניינת אותנו. כי השם המלך, השם יעשה, השם יפעל. הוא הפועל. ברור שצריך לתת לזה מקום, וצריך לחבק ולחדד, ולא חד ושלום לצאת נגד. אבל מצד שני צריך לדעת, שאנחנו בתקופת גאולה כזאת, שהיא לא גאולה בדרך הנס ולא גאולה בדרך הטבע. השם הוא המלך דרך מלכותם של ישראל, ודרך מלכותם של ישראל שמתגלה במשה עבדו, ובמשה עבדו זה לא אומר שאנחנו מאמינים בכל השחיתויות ובכל הקלקולים. זאת אומרת שאנחנו יודעים שיש כאן תהליך אלוקי ארוך מאוד ועמוק מאוד וגדול מאוד, ואנחנו צריכים לעשות את כל מה שאנחנו מסוגלים לעשות, כדי לסלק את כל הקלקולים מעל פני השטח. כמובן, בגבולות גזרה, שזה לא המקום כרגע לדון בהם. אבל ברור שאנחנו צריכים לעשות. שאנחנו אומרים שאנחנו מאמינים במשה עבדו, זה לא אומר שאנחנו נותנים הכשר לכל הקלקולים. זה אומר שאנחנו יודעים שמשה עבדו הוא חלק מהאמונה בהשם. הוא ההופעה של האמונה בהשם. הייתי אומר, הוא שיא ההופעה של האמונה בהשם, הוא העולם הזה. זה הבחינה של העולם הזה. זה שיש כמה בעיות, יש הרבה בעיות, לא מתכחשים. וצריך להתמודד עם הבעיות כפי שנהוג להתמודד, כפי שצריך להתמודד עם בעיות. בכל הרמות, גם ברמה של הבגץ וגם ברמה של הצבא וגם ברמה של היסם וגם ברמה של הפוליטיקאים, בכל הרמות. צריך להתמודד עם הסוגיות האלה, אנחנו לא מזלזלים בזה. צריך לשבת, לחשוב, שואה ברוב יועץ, לכל מיני דרכי התמודדות, כאלה ואחרות, כאלה ואחרים. אבל מעל כל זה ובעומק כל זה ובשורש כל זה, לא לשכוח את ההכרה שהתחלנו קצת לעסוק בה, של ויאמינו בהשם משה עבדו, והעולם הזה הוא עולם הטבע, ולא עולם הנס. אז לא לברוח אל הנס, אלא לעשות בטבע, והקדוש ברוך הוא, אם הוא מחליט שהגיע הזמן לנס, הוא יעשה את הנס. אבל אנחנו מבחינתנו צריכים לברר את סוגיית הטבע. טוב. לילה טוב. סליחה על האיחור, שוב אני מתנצל.